שלום, זה פרק חירום שהוקלט בשבוע הראשון למבצע, לאירוע בעזה 2023. שוחחנו עם רונן קובלסקי, שיש לו ניסיון רב בטיפול בטראומה, ואנחנו עוסקים בו בין השאר גם במה קורה לנו עכשיו ומה אנחנו צריכים לעשות. בפרק הזה נעסוק גם בהתארגנות שלנו, גם במצב הנפשי שלנו, וגם מה יכול לעזור לנו ברגעים האלה. מקווים שההזנה תועיל לכם. ביי.
טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. פרק מיוחד לאור האירוע הנורא באזור עזה, אסון לאומי שאנחנו עדיין בתוכו. אנחנו רוצים לשוחח בשפה פשוטה ושימושית על ההתמודדות האישית והלאומית ועל הדרכים ליצור ולשמר חוסן, מסוגלות והתמודדות בשעת משבר ומצוקה אצל כולנו, אלו שחוו טראומה ישירה או מי שנמצא ליד, וגם אצל כל האחרים שהם חלק ממדינה במלחמה. נשוחח עם רונן קובלסקי, פסיכולוג קליני, מדריך בטיפול ובאבחון, מרצה ומדריך במכללה אקדמית לחברה ואומנויות, במרכז ויניקוט ובמכון מגיד לפסיכותרפיה של האוניברסיטה העברית. רונן עבד בהרבה הקשרים של טראומה, בעמך ובצהל, במסגרת שירות מילואים עם נפגעי טראומה במהלך פיגועים.
נוסיף שאנחנו ביום החמישי של הלחימה. הדיווחים מגיעים ליותר מ-1,200 מתים, חיילים ואזרחים, ועוד מספר לא ידוע של חטופים ונעדרים, המון פצועים בגוף ובנפש, והמון משפחות שהמציאות שלהם התרסקה לחתיכות. אז רונן, אנחנו ככה חשבנו עוד, שוחחנו לפני הקלטת הפודקאסט על מה נדבר ואיך ננגיש את זה, וככה אני חושב שאפילו הבלבול שהיה לנו לפני התחלת הקלטת הפרק, אולי זה משהו שמייצא כרגע את מה שקורה לכולם, בין אם הם חיילים, מתנדבים, בני משפחות או אזרחים שיושבים כרגע בבית ורואים טלוויזיה.
כן, אני חושב שאנחנו, אתם יודעים, אומרים על פוסט טראומה, יעני אחרי, או תגובת לחץ, זה האירוע לחץ, ועכשיו יש תגובה. עכשיו אנחנו בתוך הדבר, אנחנו בתוך הדבר, אנחנו לא יודעים אם זה ריצה למרחקים קצרים, למרחקים ארוכים, זה ריצה למרחקים לא ידועים, שזה אולי הכי קשה. וכשאתה בתוך הדבר, אתה גם עסוק בלאבד ולעכל דברים שאתה כבר יודע, וגם כל הזמן נכנסת אינפורמציה שאתה צריך להתמודד איתה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שתשב משהו שקרה, לשבת עם קבוצה של הורים של נעדרים, ופתאום באמצע הקבוצה נכנסים ומודיעים ששניים מהמשתתפים בעצם הילדים שלהם מתים. ואני אומר את זה בתור דוגמה, אבל זה משהו שברמות שונות קורה לכולם בכל מיני מעגלים, גם מעגלים הקרובים יותר, גם מעגלים הרחוקים יותר. אז אנחנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מקבלים מידע, והתמונה שמתקבלת מהמידע הזה הולכת ונהיית יותר ויותר 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 גרועה. אוקיי, זאת אומרת, המידע שאתה מקבל הוא לא מנחם, הוא מידע שהוא יוצר תמונה שאתה עסוק בלאבד משהו מסוים, וכבר בעצם מה שאיבדת הוא פחות רלוונטי, כי נכנס כבר משהו חדש, ותמונה יותר גדולה ויותר גדולה. אז במובן הזה, זה באמת סיטואציה שחוויית בלבול היא חלק אינהרנטי ממנה.
זאת אומרת, יש לנו גם את החוסר ודאות של מה יהיה, גם מבחינת הזמן וגם מבחינת איך הדברים ימשיכו, וגם מול כל ההצפה הזאת של המידע הטרגי הזה, אז המון חוויה של חוסר אונים, שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום.
כן, ואני חושב שהחוויה של חוסר אונים היא החוויה אולי מהמרכזיות בהתמודדות הזאת. זאת אומרת, התמונות שאנחנו מקבלים מהדברים שקרו בדרום הן תמונות שהן תמונות מאוד קיצוניות, אולי אתה יודע, סיוט חוסר האונים הגדול ביותר שמישהו יכול לדמיין. זאת אומרת, זה קורה אצלך בבית, כשנכנסים הביתה, האנשים מתחבאים בממד, בארון, נכנסים וזה, יורים לידם בילדים שלהם, בקרובי משפחה, אנחנו שומעים עכשיו על הוצאות להורג, זאת אומרת, החוויה של חוסר האונים היא אולי הכי קיצונית שאפשר לדמיין. ואני חושב שגם החוויה של מישהו שיושב בבית ורואה טלוויזיה, יושב פסיבי ורואה טלוויזיה וסופג את כל הרדיואקטיביות הזאת, זה חוויה מאוד קיצונית של חוסר אונים. זאת אומרת, ואני חושב שאולי זה פה החלון הקטן שאפשר להתחיל להיכנס דרכו. הדבר הזה של איך בטוב...
באמת, אתה יודע, אנחנו באמת ביום החמישי, ויש הרבה חדשות שנכנסות, וזה ימשיך. כן. מה אפשר לעשות ברגע הזה, במצב הנוכחי, נכון לעכשיו?
אז התחלתי להגיד, לחפש כל פעם איפה החלון של האונים. בתוך חוסר האונים הענק, איפה החלון של האונים? אונים באלף. זאת אומרת, וזה נכון בכל הרמות. של ההתערבות נקרא לזה.
בוא ניתן דוגמאות לאנשים כרגע שנמצאים בבית, או שנמצאים מתנדבים בכל מיני מקומות, או שעושים כל מיני דברים. בוא ניתן להם דוגמאות.
אז מתנדבים זה טוב, כי מתנדבים זה עונים. אוקיי. זאת אומרת, לשבת בבית ולספוג את הדבר הזה לא טוב. זה לשקוע בתוך חוויית חוסר העונים. לקום וללכת לעשות משהו. שזה במעגל שאתה יכול, לפעמים העונים שלך זה פשוט להיות עם הילדים שלך שהם בבית ולנסות לשמור עליהם מתוך כל ההצפה של האינפורמציה ולתווך להם באיזשהו אופן או לנסות להפוך להם, זה גם עונים, זה המעגל הקטן שאתה יכול
לשמור עונים,
כי הרבה פעמים חושבים על עונים כעל משהו קולוסלי, וזה לא, זה
אנחנו חושבים על דברים
גדולים, משהו מאוד מאוד קטן.
רונן, זה מאוד חשוב,
החלון הזה יכול להיות אצלך בבית עם הילדים שלך, והוא יכול לצאת החוצה להתנדב ולארגן משלוחים, והוא יכול להיות לשבת עם הילדים בבית, לעשות, לא יודע מה, שלוש עוגות, ולתת את זה לחיילים, ולכתוב להם איזה מכתב. זאת אומרת, העונים, לחפש, וצריך לעשות את זה, זאת אומרת, לחפש את החלון של העונים בתוך חוויית חוסר העונים הגדולה. אני אגיד שזה גם נכון בעבודה עם מעגל החשיפה הראשון, זאת אומרת, גם אנשים שהיו שם, אז גם ברמה של מספרים לך על איך הוא התחבא, מדם מספר על איך הוא התחבא בממד, וזה, אז אתה מחפש איפה הנקודה שבה יש עונים. למשל, ששנייה לפני שהוא נכנס לממד, הוא לקח איתו בקבוק מים. וואו, איזה תושייה. אוקיי, זאת אומרת, הבן אדם בתוך הפחד הכי גדול חשב על זה שיש מצב שנהיה שם זמן, בוא ניקח מים. אז על זה אתה עכשיו עושה כאילו את הדגש שלך, על זה, איפה הוא מצא את העונים בתוך חוסר העונים הגדול. אז זה גם בלסדר קצת את הנרטיב ולמצוא שם את המוטיב של העונים, אחד, וגם בעשייה, זאת אומרת, אני עכשיו נמצא במרכז, אני עובד עם משפחות של אנשים שהם בעצם נהדרים, שלא יודעים מה קורה איתם, שזה באמת חוסר עונים נוראי, כאילו אתה מחכה לאינפורמציה, אין לך מה לעשות. אז אתה מחפש את האונים הקטן שם, גם ברמה הנרטיבית שאמרתי עכשיו, איפה הוא עשה משהו, אבל גם ברמה של הכאן ועכשיו, שזה מאוד חשוב. למשל, הרבה פעמים, זה קצת לחשוב על עבודה אינדיבידואלית, במונחים של עבודה קבוצתית. מישהו שאני נמצא איתו, מדבר איתו, ואני מוצא שיש דברים משותפים למישהו אחר, אני מחבר אותם. אומר, בוא, אתה יכול לבוא איתי, יש פה מישהו משהו דומה, אולי תעזור לי. ואז אחד הדברים שנורא עוזרים זה לעזור למישהו. Mm-hmm. אוקיי? כי זה עונים, זה נותן לך עונים.
אז אתה יודע,
אתה יודע, טיפת עונים בתוך חוסר העונים הענקי הזה.
אתה דיברת על קבוצה, ואני חושב שלא סתם, כי אתה יודע, אני חושב על אנשים, למשל, שאין להם זמן או יכולת להתנדב, ומרגישים לפעמים אולי אפילו בושה ואשמה שהם רואים את כל ההתנדבות הזאת מסביבם, ואתה אומר, בעצם אמא שנשארת עכשיו בבית, דואגת לילדים שלה, מכינה אוכל, מארגנת סביבה בטוחה למשפחה שלה, היא בעצם במקום שהיא גם תומכת בסביבה הקרובה אליה, אבל היא גם בתחושה שהיא עושה משהו שהוא משמעותי, אולי לא פחות מאלה שנמצאים עכשיו ונמצאים במחסן ושולחים בגדים לצורך העניין.
נכון, כן. זו נקודה שמאוד חשובה בכל מיני רמות, זאת אומרת, קודם כל גם אמא וגם אבא, לומר, שיכול לעשות את זה, אבל כי לפעמים אנחנו באים עם כל מיני רעיונות של למצוא עבור אנשים אחרים עונים, וזה הופך להיות משהו מוסרני. כאילו שזה מודל מסוים שזה העונים, ואם אתה לא עושה אותו, אתה לא בסדר. עכשיו, בושה ואשמה, יש, זה שם המשחק בסיפור הזה, אנשים מרגישים בושה ואשמה, גם אנשים שהיו שם, גם אנשים מתוך חוסר העונים הזה, ובושה ואשמה זה האויבים הגדולים שלנו בסיפור הזה. אז לחפש את העונים במשהו שהוא ריאלי לך, זאת אומרת שהוא ריאלי לך, שהוא מדבר אליך, שהוא מתחבר לדברים שאתה יודע שאתה אוהב לעשות טוב בהם כאלה, ולהיות עם הילדים שלך בבית ולתווך להם את המציאות, או אפילו לאטום אותם למציאות, אתה יודע, שהם לא לעשות להם, להבדיל, אני זוכר בצוק איתן, הילדות שלנו היו קטנות, אז היינו יורדים למקלט בבניין, וקראנו לזה מסיבת מקלט, כאילו, והם זוכרים אשכרה חוויה טובה משם. אז אני אתן זה בתור דוגמה שלפעמים זה גם לא לתווך, זה לתווך כאילו, כמו החיים יפים, כאילו לעשות, אז זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל לחפש את הדבר שהוא ריאלי לך, שהוא מדבר אליך, ושנותן לך איזושהי חוויה של עונים, בתוך חוויית חוסר העונים הקולוסלית הזאת.
אני רוצה להוסיף, רונן, הזכרת את המשפחות של החטופים, שלפעמים אפילו המשימה הזאת של לשמור את עצמי שלם, כדי שכשהבת שלי או האח שלי יחזרו מהמקום שהם נמצאים בו, שאני אהיה שלם בשביל לטפל בהם. אפילו זו משימה שהיא מאוד מאוד חשובה, ואפשר להביא אדם להתגייס אליה ולהרגיש שיש פה איזשהו חוויית עונים.
תראה, בתוך החוויות הקיצוניות שאתה מתאר, זאת אומרת, אצל אנשים שבאמת היו שם, אנשים שבני משפחה שלהם נעלמו, נהרגו, נחטפו, לנשום זה כואב. זאת אומרת, כל נשימה היא אתגר. והעמידה באתגר הזה זה יפה מאוד, זאת אומרת עוד נשימה ועוד נשימה ועוד נשימה ועוד נשימה, ולשמור את עצמך בחיים בשביל מי שנשאר, בשביל מי שאולי יחזור, בשביל המרתון שעוד יש לנו לרוץ ביחד.
ואולי על זה רונן צריך באמת להגיד שהרבה, כולם אני חושב נפגשים עם עצמם באיזשהו, עם תופעות מאוד מאוד לא אופייניות, קושי לקום מהמיטה, קושי לנשום כמו שאתה אומר, כל מיני תגובות, בין אם הן תגובות יומיומיות, תגובות לחרדה או לכל מיני דברים, אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים שאנחנו לא מכירים, וחשוב נורא שאנחנו נזכור שהמצב הוא לא נורמלי, והתגובות הלא נורמליות האלו הן בעצם התגובות הכי נורמליות שיש. זאת אומרת, זה כן. בסדר שקשה לנשום.
תראה, חלק מחוסר העונים קשור גם שאתה לא מכיר את עצמך, זאת אומרת, ואתה, אחת החוויות הבסיסיות של מישהו שהוא, מה שנקרא, נפגע חרדה, ואני אומר, שוב, זה יכול להיות מישהו שהיה שם, או מישהו שראה דברים בטלוויזיה. זה, הנה, זה קורה לי כרגע, יש לי בלאקאוט, אני לא רגיל לבלאקאוטים. זה שקוראים לו כל מיני דברים מוזרים שהוא לא מכיר מעצמו, והשאלה, מה קורה לי? מה קורה לי? אני משתגע עכשיו? אני מאבד את זה? אני מתפרק? אני מה? לא. והאלמנט הזה שהוא מאוד בסיסי של נורמליזציה, שעכשיו יכולים לקרות כל מיני דברים, הכל בסדר. זו תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שהוא מצב מאוד קיצוני, וכל מיני תגובות יכולות להיות שם. עכשיו, אז אני חושב שלהתייחס לכל התגובות האלה באיזושהי מידה של קבלה, של לעטוף את עצמך, זה מבורך, זה מאוד מאוד חשוב. אני כן חושב שאם הגישה שלך זה להסתגר מהעולם ולהישאר במיטה, עדיף לנסות קצת לצאת, עדיף. שוב, אני לא אומר את זה כמשהו מוסרני, אבל להישאר לבד עם המחשבות, החרדות, זה פחות טוב, בוא נגיד ככה. אבל שוב, יש אנשים שצריכים גם את הלבד שלהם, וזה גם בסדר גמור. אוקיי, היה לנו, אתמול היה מקרה של זוג אנשים מבוגרים, עולים מברית המועצות, שיש להם ילדה יחידה, והילדה שלהם נהרגה, והם יושבים שבעה לבד. והייתה התארגנות של אנשים לבוא אליהם בחיפה. ושזה היה מאוד מאוד יפה ומרגש, ובאיזשהו שלב הם ביקשו שיעזבו אותם לבד, אוקיי? שניחו להם להיות אחד עם השני, גם חשוב מאוד, והלגיטימציה לעשות את זה, אני יכול לחשוב שבתוך חברה ישראלית שמדגישה את הביחד, וזה גם אחת הכוחות של החברה הזאת, גם הלבד הוא בסדר. אז באמת לקבל את כל הטווח, זה בסדר גמור, מה שקרה לא עכשיו, מתי, אנחנו בסיטואציה מאוד קיצונית, ויכולות להיות תגובות מאוד מאוד שונות, כאילו מאוד קיצוניות גם, וזה שיש לך תגובה שיכולה להיות קיצונית, זה לא אומר כלום לגבי מה הולך להיות בהמשך. אוקיי, אנשים בתוך תגובת הלחץ יכולים להגיב בצורה קיצונית, זה לא אומר שהולכים לפתח פוסט טראומה בכלל, אוקיי, זאת אומרת, אנשים
יכולים...
מה שקורה כרגע,
וזה בעצם אחד הפחדים של אנשים, בעצם אנחנו במין תקופה כזאת מאוד שהנפש סוערת ובאמת מנסה לקלוט המון המון דברים, ואחד החששות שעולים יחד עם הבושה והאשמה וחוסר האונים, זה שזה הולך לצלק אותי באופן שהוא המשכי וקיומי, והדבר הזה הוא לא בהכרח נכון, זאת אומרת באחוזים גבוהים מאוד אנשים...
הוא לא נכון באחוזים גבוהים מאוד. זאת אומרת, הוא לא נכון גם כי אנשים יכולים להגיב מאוד קשה למה שקורה, וכן להצליח להתמודד עם זה בצורה טובה לאורך זמן. זה לא אומר כלום. עכשיו, מה שאני אומר כרגע הוא גם נכון עובדתית, והוא גם עיקרון טיפולי. כי אמרתי, אנשים בתוך המצבים האלה, אנחנו נורא תלויים, אנחנו קוראים לזה, אנחנו מאוד סוגסטיביים. זאת אומרת, כן. שאנשים שנמצאים במצב הזה,
בוא נראה רגע, לפני שאתה אומר את המילה סוגסטיביים, יש אנשים שלא יודעים מה זה אומר סוגסטיבי.
שאנחנו מאוד נוחים להשפעה.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו שואלים מה קורה לנו, ומה שיגידו לנו מאוד ישפיע על מה שיקרה לנו.
זאת אומרת, הרגעים האלה שבהם הנפש שלנו סוערת ואנחנו מבולבלים וחסרי אונים, דווקא אז יש השפעה מאוד גדולה לסביבה ולסיפור.
כן.
שבעצם נוצר ברגעים האלה, ברגע הזה שהכל חם מאוד, לוהט, הברזל חם.
נכון. בעצם אתם מדברים על זה שעכשיו אנחנו במצב מאוד מאוד קיצוני, והרבה אנשים חוששים מזה שזה יתפתח למקום של פוסט טראומה, או איזשהו נזק נפשי אחר, ואתה בעצם אומר, רונן, יש לנו עכשיו אפשרות להשפיע על המהלך הזה, המהלך הזה הוא לא מחויב המציאות, יש אפשרות לנתב את זה למקומות של החלמה.
נכון. החלמה המילה גדולה, זאת אומרת, בהקשר הזה, בוא נגיד, לטבע משמעותית, הייתי אומר.
כן.
החלמה המילה ממש גדולה, כי חלק מהעניין זה לחיות עם שהדברים קרו. זאת אומרת, הדבר שיכול הכי לעזור לאנשים, זה if we can undo it, אם זה יכול היה לא לקרות, אבל זה כבר, זה קרה. זאת אומרת, אז לעכל את הדבר הזה בצורה שתאפשר לך לחיות, התחלה לא רעה, בוא נגיד ככה. אז רציתי לומר, כן, אז מה שקורה, התגובות שאנשים מקבלים בהתחלה מאוד ישפיע על מה שיקרה, אוקיי? ולכן גם האמירה הזאת שאומרת, כל מה שקורה לך, כולל דברים די קיצוניים, אדם שנמצא בתוך המצב הזה, הוא מאוד שואל, מה קורה לי בעצם? אני משתגע? הדברים שאני מרגיש עכשיו, זה מה שהולך להיות לי תמיד, אני לא מצליח להתרכז, אני לא מצליח לישון, זה מה שהולך להיות מעכשיו ככה החיים שלי הולכים להיראות, הרבה פעמים יש חוויה של השתגעות, התפרקות, ואני חושב שהמסר, אם זה באמירה או... או בעצם העובדה, פעם מדריכה שלי בתחום הזה של עבודה עם פיגועים, אמרה לי משהו מאוד חשוב שהולך איתי מאוד. הוא אומר, כשאתה עובד עם אנשים במצבי לחץ, לא חשוב מה, רגוע. אוקיי, זאת אומרת, להיות רגוע עם. הרבה פעמים ההתערבויות המפוארות זה פשוט לשבת להקשיב ולהישאר רגוע.
זה גם אנחנו יכולים להגיד לבני משפחה ולקרובים, זאת אומרת, זה לא מה שאני אומר, זה איך אני נוכח, כשבן אדם נמצא במצוקה.
כן.
זה פחות אם אני אגיד איזה משהו חכם, אני אנתח את המצב, אני יודע... יש פה משהו מאוד חשוב, עצם זה שאני נמצא עם בן אדם אחר, באופן רגוע, מסתכל לו בעיניים, נמצא איתו, יש בזה המון כבר בזה.
בעבודה עם נפגעי לחץ, אחד הדברים שאתה רואה, שאתה צריך לפעמים ללמוד הרבה כדי לעשות ממש מעט. בפועל, לא דברים מפוארים, לפעמים פשוט לשבת, להקשיב לבן אדם, זה המון. אוקיי, במובן, כי הרבה פעמים אנשים בתוך המצבים האלה, יש להם חוויה שהם רדיו-אקטיביים, שאנשים מתחקים מהם, שלא רוצים לשמוע את הדבר הזה, הם לא רוצים להפיל את זה על אנשים.
אני חוויה של בידוד.
ומתחילים מתוך האשמה שלהם, לא להפיל. מישהו מוכן לשמוע, להקשיב, להישאר רגוע, לנשום ליד זה, זה להיות, לפעמים אין הרבה מה להגיד, באמת אין מה להגיד, רק זה, מישהו שם, זה דבר שאנשים אחר כך זוכרים אותו כמשהו מאוד משמעותי. אז זה לא שיש איזה התערבויות מפוארות, ממש לא, אז אתה לומד הרבה בשביל לעשות ממש מעט, לדעת שזה הדבר הנכון.
אתה יודע, אתה אומר משהו מאוד מאוד חשוב, כי אני חושב שגם יש המון המון אנשים שבפעם הראשונה נתקלים בבן משפחה חרד, או מישהו שנמצא במצב מאוד גרוע ולא יודעים מה לעשות, ויש גם המון מטפלים שלא עבדו מעולם בטראומה מהסוג הזה, יש להם יכולות טיפוליות נהדרות, יכולים לעבוד עם המון אנשים, אבל פוחדים, פשוט פוחדים לגשת ולעזור, כי הם פוחדים שהם יקלקלו, שהם יעשו משהו. והאמירה שלך היא נורא נורא משמעותית, גם לאנשים שמקשיבים לנו, וגם למטפלים שמקשיבים לנו.
אני חושב שמה שאתה לומד, מדברים על הכשרה ספציפית לעבודה עם מצבי טראומה, אתה בעיקר לומד לעבוד פשוט. אוקיי? למשל, משהו שהוא שונה מהעבודה הדינמית הרגילה, לא לקשר לעולם פנימי. לא להתחיל בשום פנים ואופן, לא. זאת אומרת, אתה עובד מאוד בתוך המציאות, עושה דברים הרבה פעמים שנראים מהצד מאוד טכניים, אתה מספק חסרים, מה שנקרא, אתה בודק מה חסר לבן אדם, אתה מחבר אותו עם אנשים שקרובים, שואל אותו מי, מה היית רוצה שיהיה לידך. ואתה עושה דברים תכלס ופשוטים. וחשוב, אני חושב שזה הדבר שצריך ללמוד אותו, אבל זה לא דברים שהם כל מיני תרבויות מפוארות שדורשות לא יודע מה. וזה נכון בכלל. עכשיו, אני אגיד רגע משהו על הטראומה הספציפית שאנחנו מתמודדים, את האירוע הספציפי הזה. יש לו שני מאפיינים שהם מאוד ספציפיים, והם המאפיינים שיכולים לגרום יותר להתפתחות של פוסט-טראומה, והם המאפיינים גם שדרכם אנחנו בעצם יכולים לעבוד ולהקטין את זה, גם ביחס לאנשים אחרים וגם ביחס לעצמנו. עכשיו, אני שמע אולי בומבסטי, אבל אני אגיד, זה קשור לאמונה במין האנושי. זאת אומרת, הטראומה הזאת הוא מעשה ידי אדם. אוקיי? במובן הזה, יש בזה אלמנט שהוא יותר קשה להכלה, מאשר משהו שנעשה על ידי כוחות טבע, או היה לנו פה קורונה, לא כזה מזמן.
הרגע הקודם שלנו היה על קורונה, וככה לפני שדיברנו על הפרק, אמרנו, זה פרק, כאילו, אנחנו נפגשים סביב אותה, או מה אמרת לי, זה בכלל לא אותו דבר. אז בוא תדייק את המקום הזה.
תראה, זה שזה טראומה מעשה ידי אדם, זה שם אותנו במגרש אחר לגמרי. כי זה מפר את האמונה שלי במין האנושי. זאת אומרת, שאנשים מסוגלים לבוא לאנשים הביתה, ולרצוח אותם, ובדם קר, ואנחנו שומעים עכשיו, נשמע עוד יותר דברים שהם נוראים, שאנשים עשו שם, זה גורם לי לשאול מה זה המין האנושי הזה, ובמי אני יכול עוד להאמין, זה דבר אחד. והדבר השני, זה שכל הדבר הזה של ההמתנה, שעות על גבי שעות, לצבא שיגיע, והוא לא מגיע, ולא מגיע, ולא מגיע. זאת אומרת, יש פה שבירה של אמונות מאוד בסיסיות, לגבי העולם, מה יכול לקרות, מה לא יכול לקרות, ודברים מאוד שקשורים לאמון.
כן, וזה מגיע על רקע תקופה מאוד מאוד ארוכה, שאנחנו כבר בחצי עם בחוסר אמון כלפי חצי עם שני, שיש איזה משהו שגם בתוכנו אנחנו בלי, לא מאמינים אחד בשני, לא מאמינים בממשלה, לא מאמינים במערכת המשפט, לא משנה. כל אחד מהצד
שלו. חצי ים, כן, חצי ים כלפי החצי השני וההפך.
כן, כן, שני הכיוונים.
עכשיו, אני חושב שהרבה פעמים העבודה שלנו להחזיק בראש איך מחזירים לבן אדם משהו מהאמונה שלו במין האנושי. נשמע נורא בומבסטי, זה בדברים קטנים. זה שמישהו בא ואכפת לו. זה מישהו שבא ודואג לזה שיהיה להם אוכל. זה שמישהו בא ונותן לו מקום לגור בו. זה שאתה הולך למקום שבו מתנדבים אנשים ורואה כמה אנשים מגיעים לשם. זה מחזיר את האמונה במין האנושי, זה שאתה מרגיש חלק ממשהו. אוקיי? עכשיו, יש לה, טראומה זה גם מוטיב אחד שהוא לא נעים להגיד קצת עובד בשביל, למעננו, בכל זאת, והעובדה שזה טראומה קולקטיבית. זאת אומרת, כל אחד חווה את האובדן המחריד שלו. מחריד. אבל זה חלק מרקמה של אובדנים ושל יש גם, בשביל של שורדים.
כן, אוקיי? אנחנו ביחד.
וזה קהילות.
זה קורה לכולנו ביחד.
בדיוק, התקיפה הייתה של קהילה. והתקיפה היא גם שלנו בתור מדינה, כאילו אנחנו חלק מרקמה מסוימת, הותקפנו כחלק מרקמה מסוימת, ועל להתחבר לרקמה הזאת זה נורא חשוב, כי זה משהו שהוא בעצם עובד נגד אחד האלמנטים הכי הרסניים של האירוע הספציפי הזה, שזה מעשה ידי אדם, וגם שהייתה שם אכזבה נורא גדולה מהצבא שלו הגיע.
אתה אומר את זה, ואני ככה חושב גם על מה שאיתן אמר, על הפיצול שיש עכשיו בתוכנו, ועל מה שאתה אומר, על מה קורה כשאנחנו מתנדבים, ואני יכול להגיד שבחוויה האישית שלי, התנדבתי במקומות, אני לא אזכיר את שמות המקומות, התנדבתי במקומות שבהם יש פליטים, והיו שם אנשים שאין לי מושג מאיזה מחנה פוליטי הם נמצאים, וזה גם לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, זה ברור לנו מה המשימה שאנחנו ביחד בתוך זה, ושאנחנו יכולים להיות אחד בשביל השני ולעזור אחד לשני. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, אני כל כך מסכים עם מה שאתה אומר, שלהיות ברגע הזה שאתה רואה אנשים מכל הסוגים ומכל המינים עוזרים אחד לשני, יש בזה משהו מאוד מאוד מנחם ומעצים.
אתם מדברים בעצם שוב על האקטיביות, זאת אומרת, הנושא הזה של להיות אקטיבי, לא בהכרח בללכת ולהתנדב, אלא להיות אקטיבי בלחפש את הטוב. זאת אומרת, הדרך לשקם את האמונה במין האנושי, זה בעצם לחפש את המופעים של הנתינה ושל הטוב לב, ובמובן הזה להיות מחוברים לרקמה האנושית הרחבה יותר, ולהפר את הבדידות, ובאופן אקטיבי לחפש איפה יש טוב, כדי לאזן את הרע שאנחנו חושפים אליו.
עכשיו, אני רגע אחבר את זה למשהו שאמרתי קודם. שאמרתי שגם כשאני עובד אינדיבידואלית, אני חושב כמטפל קבוצתי. מה זה אומר? זאת אומרת שאני עובד עם מישהו, אני מנסה לחבר, לטוות את הרקמה העדינה הזאת. אוקיי? ולראות איפה אני בתור מטפל יכול להיות גם חלק מהרקמה הזאת. אוקיי? למשל, אני אשתמש הרבה במילים אנחנו, כי גם אני בתוך הסיפור הזה. קיר נפל, מה שנקרא. זאת אומרת, גם אני יכול בדרך הביתה, וזה טיל יכול ליפול עליי. אוקיי, גם אני, יש לי קרובי משפחה שנפגעו מהדבר הזה. אוקיי, וזה רק התחיל, רק התחלנו לשמוע. זאת אומרת, אנחנו בתוך הדבר הזה, אנחנו גם טובים את עצמנו לתוך הסיפור הזה. עכשיו אני אגיד משהו שגם כששואלים אותי, אני עובד עכשיו עם, אמרתי משפחות נהדרים, אז שואלים, איך אתה עושה את זה? אני אומר, לי זה עוזר. אוקיי? זאת אומרת, וגם אומרים לי תודה שאני אומר, הכל בסדר, זה ווין ווין, זה עוזר לי. זאת אומרת, אני יוצא מפה במצב יותר טוב ממה שנכנס, ובעיניי, על לשבת בבית לראות טלוויזיה זה הכי גרוע, כאילו, ללכת לעשות משהו, אפילו אם זה מקרב אותך לאינפורמציה שאלוהים ישמור, אתה עושה משהו לתקן שם, אתה עושה מה אתה חלק, זה טוב לכל הכיוונים.
להקליט את הפרק הזה למשל.
מה?
להקליט את הפרק הזה למשל. אפילו זה, זאת אומרת, הדברים האלה שאתה מרגיש שאתה יכול בכוחות שלך וביכולות שלך לעשות משהו. ולכל אחד יש את הכוחות ואת היכולות שלו.
נכון, אז אני רוצה רק לדייק את מה שאיתן אמר, זה רק להתחבר לטוב, זה להתחבר לרקמה, זה להתחבר למשהו של ביחד, שאתה חלק מקהילה, אתה חלק מעם, אתה חלק ממשפחה, אתה חלק ממשהו.
אני רוצה okay. להחזיר אותנו לדבר הזה, כי דיברנו בעצם על, על המקום של איך אני חי, איך אדם עוזר לעצמו לחיות עם הטראומה. חלק מהדבר שעולה פה מאוד מאוד חזק, זה גם הרבה חוויה של אשמה שיש. וזה בהחלט מה שיכול מאוד לעצור. איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה?
תראה, אני חושב שיש עכשיו, איך אני אגיד את זה, הר של אשמת ניצולים. זאת אומרת, אנשים שגם היו שם ויצאו משם, אנשים שיושבים בבית ורואים בטלוויזיה, איך אני יושב, לא יודע, איפה שאני יושב במוגן ומקומות אחרים, יש הר של אשמת ניצולים, אוקיי? אשמה זה אחד האויבים הגדולים שלנו בתוך התהליך הזה, אוקיי? כי אשמה בעצם לא מגיע לך להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, לא מגיע לך, אני חוזר רגע למישהו בתוך, קצת מקדים את המוחר, כי אנשים עוד לא נמצאים שם, אבל אני כאילו חושב קדימה. בתוך תהליך אבל, הרי תהליך אבל הוא מרגיש כמו מטוטלת. אוקיי? האדם עוד חי בתוכך. זאת אומרת, מבחינתך הוא עדיין חי, אבל אתה יודע שהוא לא חי. אוקיי? ואז יש חוויות כאלה שאתה חוזר הביתה, אומרים, חזרתי הביתה ושמעתי את המקלחת, והייתי בטוחה שהוא מתקלח כמו שהוא עושה כל יום. ואז תרחת עליי, הוא מת כבר חודשיים. כאילו הייתי בטוחה שאני הולך לפגוש אותו עכשיו ונאכל צהריים, ויש מטוטלת כזאת. אוקיי, אז מעבר לזה שאני אגיד שהמטוטלת היא החוויה הנורמלית, אוקיי, כי הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם משתגעים שם, ככה זה מרגיש, אז המטוטלת הזאת הרבה פעמים מלווה באשמה, זאת אומרת, החוויה היא שכשאני כאילו מכיר במוות, כאילו הרגתי אותו, וכשאני מחזיק את החיים, בתוכי, אז כאילו אני מחיה אותו, אוקיי? ולצערי הולכים להיות לנו הרבה מאוד חדרי ילדים וחדרים של חיילים שההורים שלהם הולכים לשמור עליהם כפי שהם, ולא לוצאים משם בגד. למה? החדר ייראה כאילו הילד הולך לחזור עוד רגע, כי זה מחזיק את הדבר הזה שאולי, כי החוויה שלי שאם אני אפרק את החדר שלו, כאילו אני הורג אותו עכשיו.
כן, כן.
אוקיי? אז תהליך האלמנט הזה של האשמה הוא, 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 הוא מאוד תוקע את התהליך של ההכרה, שהוא תהליך נוראי, כן? זה לא, אין שם שום דבר כיף, כאילו, נורא. אבל הוא כן מאפשר לנו, אני שוב, מקדים מאוד המאוחר עכשיו, אבל אני כבר מחזיק בראש שכשאני עובד עם גם נפגעים, גם עם עצמי, אשמה זה האויב שלי. אוקיי, זאת אומרת, איך, ואנשים יבואו, מהם הרבה פעמים נרטיבים של אשמה. איך לא הצלתי, איך לא עשיתי, איך אני שיחקתי אותה מתה כשמישהו אחר ירו בו לידי. לא, אתה הייתי מתושייה. אתה הייתי מתושייה.
גם בושה בעצם, אתה מדבר גם על בושה, לא רק על אשמה, זאת אומרת, בעצם אם אנחנו מדברים על הקהילה כמרקם, הקהילה גם יכולה להיות מקום שאני מרגיש מולו את הדברים האלה, שלא הצלחתי לצאת עם האוזי ולראות באנשים, כי נורא פחדתי ונצמדתי לרצפה, כי, ואלה המקומות בעצם, אלה המקומות שבהם אנחנו מבינים גם ממחקר וגם מהמון שנות ניסיון, שאנשים מגיבים ברגעי קיצון כאלה בצורה מאוד מאוד, כמעט של חוסר שליטה, יש אנשים שילחמו, יש אנשים שיקפאו, ויש אנשים שיברחו, והם כמעט לא יכולים לעשות שום דבר כשהדבר הזה מנהל אותם.
נכון, ואחר כך הם, האשמה תיכנס, הרבה פעמים נכנסת לחריצים שם, לא חשוב מה זה, זאת אומרת, נלחמת, אז הצלחתי להציל את X ולא הצלחתי להציל את Y, הצלחתי להציל את עצמי וזה, קפאת, אז הקפיאה שלך כאילו אולי הצילה אותך, אבל אגב, החוויה של הקפיאה היא חוויה נוראית של חוסר אונים.
מה אנחנו עושים כדי להילחם באשמה ובבושה? מה אנחנו עושים כדי לא לתת להם להשתלט עלינו?
אני חושב שלהיות מודעים קודם כל לזה שזה האויב שלנו, ולנסות לתפוס מזה מרחק מסוים, ולנסות לחשוב על איך אני מסתכל על זה אחרת. אבל שוב, אני רוצה לחזור לעניין הקבוצתי, כי זה גם מאוד יושפע מאיך תופסים אותנו ואיך מספרים לנו, ושוב, התגובות הראשוניות הן מאוד משפיעות. אוקיי, זאת אומרת, איך לא ברחת, איך לא עשית, זה תגובות שיכולות להיפלט לאנשים.
גם מפגש עם הבושה והאשמה, זאת אומרת, בעצם אני ישבתי בחדר כפור, עכשיו הסיפור שמתלווה לזה הוא נורא נורא משמעותי.
נכון, נכון, וואלה, כפה ישב, ובעצם ישבת בחדר, א', נורמליזציה של הדבר הזה, ב', שבצורה אבסורדית זה הציל אותך, זאת אומרת, שישבת בחדר כפור זה הציל אותך, בעצם.
ובאותו רגע זה מה שיכלת לעשות בעצם,
נכון.
זה לא הייתה בחירה, הרבה פעמים נכון. זה פשוט לא בחירה, זה קורה. כמו שעכשיו התקופה הזאת, בימים האלה, הרבה פעמים אנשים מתנהגים כמעט בחוסר בחירה. ואנחנו מנסים להגיד, כשאתה התחלנו את הפרק בלמצוא את החריץ, בעצם, אז למצוא את החריץ, להבין מה קרה שם ולמצוא את החריץ מה אני יכול לעשות. ואולי אלה המקומות שבהם הבושה והאשמה הם הרגעים שבהם אפשר להשתחל דרכם ולהתחיל להפוך אותם לפחות ופחות נוכחות.
כן, אתה מדבר על משהו, החריץ הזה במובן של קבלה של מה שקרה לך בתור דבר שבו לא הייתה לך הרבה בחירה, זה מה שקרה לך.
כן. וואו, הרבה, הרבה, הרבה להיות איתו והרבה, הרבה, ככה לחשוב ולאבד ולהרגיש. בוא נחזור רגע לקונקרטי, לחיים פה ביום יום. יש אנשים, דברים שאנשים עושים שכרגע אולי אפילו מזיקים להם, אוקיי? שלא תורמים להם. נתחיל אפילו מצריכת מדיה, סושיאל מדיה, ועד מין בהייה כזאת, והמתנה למשהו. בוא נראה מה אפשר לעשות ברגעים האלה. בתקופה הזאת, שהם נכונים גם לתקופה הזאת, כדי להתחיל לזוז מהמקום הזה.
כן, אני חושב שמאוד חשוב להיות מודע לאם הדבר, איפה הדבר הזה עוזר לי ואיפה הדבר הזה לא עוזר לי. וגם לקבל את את הלגיטימציה לעשות עם זה מה שעוזר לי ולא לעשות מה שלא עוזר לי. אוקיי?
אני
כן אדבר רגע על הצריכת מדיה, שנייה אחת.
זה יכול להיות מאוד גם לגלל אם אני נכנס לפייסבוק, כי אני בטוח
נכון.
ששם אני מתעדכן בחדשות.
אז אני אגיד רגע משהו על זה. איפה זה עוזר לי ואיפה זה לא עוזר לי. איפה זה עוזר לי? ארגון הנרטיב. אוקיי? יותר קל לנו לחיות עם נרטיב מאורגן מאשר עם נרטיב לא מאורגן. אחד השאלות שעלו לנו נורא חזק ביום הראשון זה איפה הצבא. אוקיי? ביום השני התחלנו לקבל מידע שבעצם המתקפה התחילה במתקפה על בסיסי צבא, היה את כל היום, איפה היו התצפיתניות? אז בעצם שהרגו הרבה תצפיתניות, חלק לקחו בשבי, שהרגו הרבה חיילים, שבעצם חיילים כן הגיעו לשם, שכוחות כן הגיעו לשם, והרגו, זה אינפורמציה נוראית ואיומה, אוקיי? ויחד עם זאת זה מסדר את הנרטיב, פתאום זה יותר הגיוני, ואנחנו יכולים לחיות עם זה. אז אם זה מסדר לך את הנרטיב, טוב, אבל זה הופך להיות משהו אובססיבי. זאת אומרת שצריך הפרט והפרט 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 והפרט, ועוד פרט ועוד פרט, וגם ההרגשה היא שעוד מידע ועוד מידע יעזרו לך. באיזשהו שלב זה נהיה עומס יתר, וזה גם מונחה על ידי אשמה. כי יש משהו שמרגיש שלצרוך את הסיפורים האלו, זה כאילו באיזושהי מידה מרגיש כאילו דרך זה אני נמצא עם הקורבנות ועם הניצולים, ולקום וללכת זה לנטוש אותם. ואז מתוך תחושת האשמה הזאת, אתה צורך עוד ועוד 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 ועוד, עד שאתה מותש וכבר אתה לא יכול לעשות שום דבר. אז עכשיו, אותו דבר שאמרתי, הדבר הזה של לצאת מהמקום של האשמה, למקום של לקחת הלגיטימציה, לעשות לעצמך מה שטוב לך, אוקיי? שזה אומר, אתה יושב שם ואתה נמצא עם לעזוב את זה ולך תעשה משהו אחר, תהיה ממשפחה שלך. דיברנו על לצאת להתנדב, זה גם אפשרות. תצא החוצה עם הכלב, תקח אוויר. זאת אומרת, לקחת נשימה מהדבר הזה מאוד קשור לעניין של ההתמודדות עם אשמה. ולהניח את זה ולקחת לגיטימציה, לקחת לגיטימציה להרגיש יותר טוב. אוקיי, להתאחזר לעצמך זה לא תוכנית פעולה. ולפעמים בתוך הסיטואציות האלה יש מקומות שאנחנו מתוך האשמה פשוט מתאכזרים לעצמנו, והמקומות האלה של להיות צמודים זה לפעמים מגיע למקום סוג של התאכזרות עצמית מתוך תחושות האשמה.
בעצם אתה אומר, רונן, אנחנו צריכים למנות לעצמנו איזה מין שומר פנימי כזה, אולי מתבונן, שככה רוצה להסתכל עלינו ממקום של חמלה, נכון? ממקום שדואג לנו. גם בתוך המצוקה, גם בתוך הכעס, גם בתוך האשמה, שמסתכל עלינו ואומר, מה יעזור פה להמשך הדרך? מה יעזור לך להמשך הדרך? מה יעזור לך להמשך הדרך?
ושזה לגיטימי, וגם ככה תוכל לעזור יותר. זאת אומרת, זה לא רק בשביל עצמך.
זאת אומרת, יש לנו תפקיד לשמור על הנפש שלנו, אולי אפילו להסתכל עליה כאיזה ילד קטן שנמצא בידיים שלנו, אנחנו צריכים לדאוג לו, אנחנו צריכים לדאוג לעשות לו טוב, לא להזין אותו למשל בשעות על שעות של רשתות חברתיות וטלוויזיה, אלא לחשוב מה אנחנו עושים בשביל לאפשר לו לנשום, בשביל לאפשר לו להפחית את רגשות האשם, בשביל לתת לו לחיות.
כן, 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 בשביל לתת לחיות ולהמשיך לנשום, ושמותר להרגיש כל מיני דברים. מותר להרגיש כל מיני דברים, מותר להרגיש שאתה רוצה להיות לבד. כן, הייתי לוקח משהו של לדחוף קצת יותר כמה שאפשר אקטיביות ולהיות חלק ממה שאתה יכול.
זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה באופן קצת יותר קונקרטי ופרקטי, היינו לוקחים איזה זמן לעצמנו כדי אפילו להתחיל להגיד, רגע, בוא נסתכל רגע על היום שלי. איך אני קם בבוקר, מה אני עושה, לאן אני הולך, האם זה שאני עכשיו 6 שעות בטלוויזיה זה טוב לי, אולי אני אראה שעתיים, שעה אני אלך לטיול סביב הבלוק, ושעה אני אהיה עם אשתי והילדים, ושעה אני אהיה בהתנדבות בקהילה, וכך יהיה לי מין סדר יום שגם יכול לשמור עליי מפני היספות לפעולות שיכולות כרגע להזיק לי.
נכון, בדיוק זה. גידרת את זה מאוד יפה.
אוקיי, אז מה שאנחנו מציעים ממש באופן קונקרטי למי שמאזין עכשיו, פשוט לעשות את הפעולה הזאת. פשוט לעשות את הפעולה הזאת ולנהל את היום שלו. בעצם לקחת, להסתכל על היום שלו ולהגיד, איזה משאבים אני רוצה להקצות, למי ולמה, מה חשוב לי עכשיו.
ולפעמים זה נכון חוץ מהמילה פשוט, זאת אומרת, לפעמים זה לא פשוט, אני אומר, הדבר הכי קשה זה 5 סנטימטר בין הישבן לספה, זאת אומרת, ברגע שתקום, הדברים התחילו להתגלגל.
ובאמת ככה, אם חשבנו על כל מיני מצבים מאוד מאוד שונים, שיש מנעד מאוד רחב שאנשים שומעים אותנו, שיותר קרובים לטראומה או יותר רחוקים, והדברים האלו שאלון אמרת הם דברים שנכונים לכולם. זאת אומרת, כמובן שמי שנמצא בעבר טראומה יותר קשה גם צריך עזרה מקצועית וצריך מעגל תמיכה יותר רחב, אבל הבסיס של הדברים, של להבין מה קורה לי, מה עובר עליי ואיך אני לוקח את נושא עשייה אקטיבית, איך אני בוחר בלהטיב עם עצמי, זה נכון לגבי כולנו, נכון?
כן, כן. אני כן אגיד שיש וריאציות, זאת אומרת, יש מודל שאני מאוד אוהב, כי הוא עוזר לי להבין שלא כל האנשים עם אותו דבר, נשמע כמו הדבר הכי אלמנטרי להגיד בפסיכולוגיה, אבל אני חושב שכל פעם, במיוחד מצבי לחץ, אנחנו קצת חוזרים לאמונה שכל האנשים הם כן אותו דבר, והם כמונו. וזה לא ככה, זאת אומרת, מודל של מול אילד שנקרא Basic PH, או גשר מאחד, שהוא בעצם מדבר על זה שאנשים שונים, יש להם צורות תקשורת שונות עם העולם, שקשורות גם לצורות שבהן מתמודדים מרועי לחץ. אוקיי, אז יש לנו, למרות שגשר מאחד, זה נשמע, זה באמת גם מטאפורה יפה, אני איך שזוכר את זה משום מה באנגלית, אז אני אגיד...
למי שמאזין את זה, אפשר גם למצוא את המידע הזה באינטרנט, נכון? למי שמאזין לנו, אפשר למצוא את המודל הזה, אני חושב הוא מאוד נגיש, ואפשר...
יש גם טקסט מודלים הכי שתונים ביוטיוב, יש הכל.
יש, המציאו את זה בקריית שמונה, המרכז לטיפוח משאבי התמודדות, כן. המרכז לחוסן לאומי, זה גם נקרא. אז בי בליפס, אמונות, אנשים שמערכת האמונות שלהם הם מאוד מאוד מרכזית בהתמודדות שלהם, הם גם ידברו דרך מערכת האמונות שלהם, הם התעסקו הרבה עם משהו, דברים שקשורים גם לאמונות פילוסופיות, וגם לאמונות דתיות. אוקיי, וזה צורת ההתמודדות שלהם, זאת אומרת, אם מישהו מתעסק אלוהים, כמאות, רבנים, אמונה לגבי, אפרופו קצת מה שדיברתי קודם לגבי המין האנושי, לא מין, זה גם משהו שקשור למערכת אמונות. אז זה הדבר שעוזר לו. יש אנשים שלדבר איתם בשפה הזאת, הם יבוזו לזה, זאת אומרת, מה השטויות האלה עכשיו? אוקיי, אז כל אחד והשפה שלו, וזה גם לא זמן טוב להחליף שפות, כאילו אתה מקשיב לבן אדם, אתה רואה מה השפה שלו ולשם אתה מתחבר. אז אמרתי, בי בליבס, מערכת אמונות, איי אפקט, יש אנשים שהבעה רגשית מאוד עוזרת להם, הם גם יביעו רגשית, זאת אומרת, הם יבכו, הם יצעקו, הם יכעסו מאוד, אוקיי, וזה הדבר שעוזר להם. אגב, אני אגיד רגע, אני אפתח רגע סוגריים, הנפש שלנו, הרבה פעמים יודעת מה לעשות. זאת אומרת, היא הולכת לערוץ המרכזי שלה ומביעה את עצמה שם, אז חשוב בתור מטפלים ובכלל בתור אנשים שבאים לעזור, להסתכל מה הבן אדם עושה, וזה בסדר. וללכת איתו לשם, ולא תחיל. שם, יש אנשים שעוזר להם מאוד להביע את עצמם רגשית, יש אנשים שזה רק מפחיד אותם הדבר הזה, עזבו, לא חייבים. אוקיי? S social, אנשים שאפרופו הרקמה החברתית מאוד חשובה להם, ויש אנשים שיותר מתבודדים. אוקיי? זה בסדר, וזה בסדר אם אתה צריך ספייס, זה בסדר אם אתה צריך להתחבר. אני כן אגיד שהערוץ החברתי הוא כן ערוץ, אני כן אוסיף פה משהו שאולי הוא, לא יודע, שיפוטי, אבל הוא ערוץ חשוב. אוקיי? זאת אומרת, גם אנשים שהערוץ הסושל פחות זמין להם, אני הרבה פעמים מנסה כן לחבר אותם למשהו. אוקיי? יש לגיטימציה ללהיות לבד, שקט וזה, אבל כן האלמנט של
כל עוד החיבור הזה לא דורש מהם, כל עוד החיבור הזה לא דורש מהם התמודדות נוספת שהם לא יכולים לעמוד בה.
בדיוק, ועוד חוויה של כישלון, זה לא הרעיון. ה-imagination, זאת אומרת, אנשים שכל הדמיון מודרך, מדיטציות, אומנות, דימויים, מאוד יעזרו להם, אוקיי? ויש אנשים שזה לדבר עכשיו, עזבו אותי, מה עכשיו? מה עצום עיניים ונפלת על השכל, כן?
בוא נעשה איזה flow chart, בוא נסתכל רגע על מה קורה, נכון? זאת אומרת, אנשים שהם יותר, התחושה שלהם שהם יותר רוצים להיות על הקרקע, יותר אולי יעזרו במדע או יעזרו
בקרים
רציונליים.
אז זה C, זה ה-C של ה-basic, cognition. אנשים שהם יותר קוגניטיביים. זאת אומרת, הם אנשים שלסדר את הנרטיב מאוד חשוב להם. אלה אגב האנשים שקצת ידבקו לחדשות. אנשים הקוגניטיביים.
רוצים למצוא את העובדות.
כן, עובדות, הם צריכים לפתור את החידה. אוקיי, הם צריכים, קוגניטיב זה קצת אובססיבי הרבה פעמים בקטע הזה.
זה נורא קשה, כי באמת קשה להבין את הפשר של הדברים, איך הדבר הזה קורה, אנחנו יכולים להיות ימים שלמים מול הטלוויזיה ולא להבין איך הדבר הזה קרה.
אז זה החיסרון של קוגניטיב, אבל צריך לעבוד עם קוגניטיב בצורה קוגניטיבית, זאת אומרת, עם עובדות, עם לסדר את הנרטיב וככה. PH פיזיקל, אנשים
גוף.
גוף, כן, שצריכים פעילות גופנית, לצערי זה גם אנשים שיפנו קצת לאלכוהול ולסמים, שאגב בתקופה הזאת קצת מהדברים האלה, אם זה הדבר שעוזר לך סבבה, נפתח סוגריים שהרבה פעמים אנשים שיש נטייה להתמכרות בתקופה הזאת יש עלייה בדבר הזה. אתם יודעים, כאילו זו תקופה קשה, יכול להיות איזה, אבל לא הייתי, אתה יודע, תחשוב לא לעשות משהו שאחר כך יהיה לך מאוד קשה לצאת ממנו. אז זה גם
זאת אומרת, מי שיודע שזה עוזר לו יכול לעזר בזה, אבל מי שיודע שיש לו נטייה ליפול לתוך זה, אז זה בדיוק הזמן דווקא להתרחק ולחפש מקורות עזרה טובים יותר.
בדיוק. לגבי התמכרות, אני אגיד, התיאוריה הכי שכיחה וגם נכונה לגבי התמכרות, שהתמכרות קשורה בקושי להיעזר. זאת אומרת, במקום להיעזר באנשים, אתה נעזר בחומרים. כי החומרים לא מאכזבים אותך, כי הם תמיד שם וככה. אז פה דווקא זה איזשהו מקום שכן הייתי מנסה, דווקא הזדמנות להחליף את הישענות על חומרים בהישענות על אנשים, ודווקא עכשיו יש איזה חלון הזדמנויות בעניין הזה. אוקיי, אני אפתח גם משהו בכיוון אחר. מטופלים שהם יותר, נקרא להם באמת לונרים, באמת מתבודדים, שזה נקודת תורפה בסיטואציות כאלה, אתה רואה איך דווקא בסיטואציות כאלה, לפעמים אתה מצליח לחבר אותם, כי יש המון הזדמנויות מסביב להתחבר.
המון אנשים רוצים לעזור, המון אנשים שמרגישים צורך לעזור לכל אדם.
אז הרבה פעמים אנשים הם מפחדים להצטרף לדבר הזה, אבל יש כל כך הרבה הזדמנויות, ודווקא אתה יודע, יקבלו אותך בידיים פתוחות, זה לא תתחיל לחפש מסגרת התנדבותית ולא יקבלו אותך. אוקיי, שבשגרה זה מה שקורה הרבה לפעמים, אנשים שהם קצת מתבודדים, קצת מוזרים, ובואו להתנדב וגידו להם לא, לפעמים. זו חוויה נוראית. עכשיו, יש הרבה מאוד הזדמנויות, אז להתחבר זה הזדמנות, ואנשים שנוטים להישען על חומרים והתמכרויות, דווקא עכשיו יש הזדמנות כן לאתגר את זה, וכן להתחבר משהו לרקמה האנושית, שזה כשלעצמו פועל כנגד ההתמכרות. אז זה גם משהו שקשור, ואיך שהוא מכניס את זה לתכף נושא של פיזיקל פי-אייץ'. זהו, אז אני אומר דרך זה שיש את האמירה הכללית שיש כל מיני אנשים עם כל מיני צורות התמודדות. הרבה פעמים אני גם אני גם אשאל אנשים מה עזר לך בעבר, אוקיי? גם כי זה עוזר לי למפות, וגם כי זה אנשים יגידו מה עזר לי בעבר, מה התמודדתי בעבר, אבל מה שעזר לך בעבר בגרסה שונה יעזור לך גם בהווה. אוקיי, ואז זה באיזשהו כמו להתחבר לזה של בן אדם יש לו מאגר גורל, הוא לא צריך להביא את צורות ההתמודדות שלו מהירח. אוקיי, אם עזר לך לשבת לדבר עם חברים שלך, זה מה שעזור לך עכשיו. אם עזר לך לשבת וזה, במובן הזה החבר'ה מהעוטף הם למודי התמודדות, בוא נגיד ככה, אני יודעים מה...
שזה, אתה יודע, גם החוויה שלי במקומות של ההתנדבות, הרבה פעמים במקומות שהייתי בהם כמטפל, ופתאום אתה רואה אנשים בקהילה עוזרים אחד לשני. אין שום סיבה שאתה תדחף ותגיע כשהם ממש מרגישים תחושת מסוגלות ועוזרים אחד לשני, וזה הקהילה שלהם, אוקיי? זה הקהילה שלהם וזה הכוחות שלהם, ואפשר אולי לשקף להם איזה קהילה חזקה הם. זאת אומרת, איך הם עוזרים אחד לשני.
נכון.
כשאתה מדבר ככה על basic PH, גם חשוב...
אני אגיד עוד משהו, איזה קהילה חזקה הם, איך הם עוזרים אחד לשני, ולהגיד לכם, חבר'ה, אתם השראה. זאת אומרת, אתם השראה בשבילי, אני באתי לעזור לכם, ויחד עם זאת, אני יוצא מפה, ואני אומר שאני לוקח לכם השראה, וזה מאוד מחזק כאן, כי זה אומר, חברים, גם אני חלק מהרקמה הזאת, אני לא יושב בתל אביב... בסבבה שלי, ואתם פה בצרות שלכם. אנחנו גם חלק מהסיפור הזה.
אתה יודע,
זאת אומרת שכל הדברים שדיברנו על הפרט, הם נכונים גם בהקשר הקבוצתי. זאת אומרת, להראות גם לקבוצה את היכולת שלה להיות מסוגלת, להיות באונים, בחוויה של אונים.
כן. כן, כן.
בוא נדבר רק על המודל של ה-Basic PH, אתה אמרת את זה ככה כעל אפיונים של אנשים שונים שמתמודדים עם הסיטואציה באופן שונה, שהוא האופן ההרגלי שלהם. אפשר גם להגיד שיש אנשים שזה לא אות אחת, יש כמה אותיות במצבים מסוימים.
נכון, 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 לגמרי.
צריך להנהל על משהו.
המודל אומר שככל שיש לך יותר אותיות, מצבך יותר טוב. זאת אומרת, אנשים בדרך כלל יש יותר מאות אחת.
זה גם חשוב, וזה בעצם מודל של איך כשאנחנו פוגשים בן אדם אחר שזקוק לעזרה שלנו, איך להתייחס אליו בכלל. זאת אומרת, איך לראות אותו, מה האופנים שהבן אדם הזה מביא אלינו, ולראות דרך זה גם את הכוחות ואת היכולות שלו בהתמודדות עם הסיטואציה הזאת, ולקבל את זה.
לקבל את זה ולהצטרף לזה. זאת אומרת, הרבה פעמים התכנון של התערבויות ושל דברים שאפשר לעשות, הוא דרך הערוץ הזה, כי הרבה פעמים אנשים ידברו את הערוץ הזה, ואז אני יודע שזה נקודת הכניסה שלי. זאת אומרת, אדם שידבר הרבה על האמונות שלו, אז אני אדבר איתו בשפה של אמונות, ונסה לתכנן התערבות בשפה של אמונות, בין אם זה משהו שהוא משהו דתי, או בין משהו אמוני אחר. מישהו שידבר בשפה רגשית, זה הבן אדם שאני אקח לפסיכודרמה לעבור קתרזיס, שאנשים יעזבו אותי מקתרזיס. מי שהוא שפה קוגניטיבית, אני אדבר איתו שפה קוגניטיבית, ואני גם יחשוב על, אוקיי, אולי ההתנדבות שאתה צריך לעשות, זה ללכת למשהו שקשור לארגון מידע במחשבים, בדרך כלל זה הדברים שאנשים האלה גם עושים. וכן הלאה, זאת אומרת, נראה איזה שפה בן אדם מדבר, ואני גם יחשוב דרך זה להתאים לו.
וזה אנחנו עושים כמטפלים, אבל זה גם אנחנו מציעים למאזינים שלנו שהם לא מטפלים, לעשות את זה עם עצמם, איפה הכוחות שלי עכשיו, איפה היכולות שלי, מה אני מאמין בו, מה אני יודע שעבד לי בעבר, וללכת על זה, פשוט ללכת על זה.
כן, והרבה פעמים זה מרגיש, כאילו, אתם יודעים, אנחנו עושים, מתמודדים עכשיו עם משהו שהוא, לא יודע לקרוא לזה מעבר לטווח החלת החוויה האנושית, אבל נגיד משהו כזה מאוד 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 גדול, אז בן אדם מרגיש, יופי, מה התמודדתי כבר בעבר? עם זה שלא יודע מה, איזה תקופה שהייתי צריך לעבור דירה ולא מצאתי דירה, עם זה שמבחנים, וזה נשמע כאילו כל ההתמודדויות נורא מתגמדות ליד זה, אבל לא. זאת אומרת, הדברים שעזרו לנו להתמודד בעבר, הם הדברים שעזרו לנו להתמודד עכשיו.
אוקיי, אז אני רואה שאנחנו ככה לקראת סיום הפרק, דיברנו פה על כל כך הרבה נושאים, אז רק ככה נסכם, דיברנו על חוויית חוסר האונים שאנחנו נמצאים בתוכה עכשיו, ומה לעשות בתוכה, דיברנו על דפוסי התמודדות שונים של אנשים שונים בסיטואציה הזאת, על כמה חשוב לעשות פעילויות שתורמות לנו כרגע, ואפילו למנות לעצמנו איזה שומר ששומר על עצמנו, שומר פנימי ששומר על הנפש שלנו ברגעים האלה, כמה זה חשוב להיות חלק מרקמה. יש עוד דברים שאנחנו רוצים
לעשות? דיברנו על הצורך שלנו להיות אקטיביים ולשקם את האמונה במין האנושי, בלראות את הטוב ובלהתחבר לאנשים אחרים, להרגיש חלק מהקהילה, מהחברה, מהסביבה שלנו, כדי לשקם את התפיסה של העולם שלנו. ודיברנו על הצריכה של התקשורת, איך שזה על פניו אולי ברגעים מרגיע את האשמה, אבל בסופו של דבר זה מגדיל את האשמה, ואנחנו חייבים להתנתק, או לפחות לעשות מינון נכון של חדשות או של רשתות חברתיות, כדי לפנות את עצמנו לדברים שיעזרו לנו.
רונן, משהו שתרצה להוסיף ככה לקראת הסיום הפרק, אולי משהו ששכחנו או שחשוב לך להגיד למאזינים שלנו?
כן, תיקחו נשימה ותזכרו שאתם לא לבד. בעיקר זה.
אז ניקח כולנו עכשיו נשימה עמוקה לפני שניפרד, ונמשיך הלאה. תודה רבה רונן על הזמן שהקדשת.
תודה רבה רונן.
כן, בשמחה, ותודה שהזמנתם אותי, ונקווה ש... שדרך זה הצלחנו לעזור למשהו, למישהו, איפשהו.
בעיקר בא לי להגיד, נקווה שהפרק הבא לא יהיה סביב הנושאים האלה, כי הקודם היה על הקורונה.
כן.
כן, כן. ניפגש לא בעת חירום.
כן. להתראות.
טוב. אני רק אגיד, אתה יודע מה, אני אגיד משהו על זה, ניפגש לא בעת חירום. אופק.
אופק.
אופק. אנשים לא סתם אומרים אחד לשני, אחד הדברים שאני שומע כל הזמן, זה לימים שקטים יותר, לימים טובים יותר, מאוד חשוב, אופק. זאת אומרת, שאנחנו עכשיו מדברים על ריצה שהיא למרחקים, כנראה לא רק ארוכים, אלא בלתי ידועים, אופק, אפילו לדמיין את האופק, לדמיין את היום שאחרי.
וזה נורא נורא חשוב, אתה יודע, ככה, אם אנחנו אומרים שהמפגש הקודם שלנו היה בקורונה, מה חשבנו אז, מה הרגשנו אז, לאן חשבנו שזה ילך, ויצאנו והמשכנו הלאה, וגם מזה אנחנו נצא ונמשיך הלאה.
כן, 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 זה ייקח עוד זמן, אבל כן.
תודה לכולם.
תודה רבה. שיהיה ימים טובים.
כן, ימים טובים לכולם.